כל הדיון היה, אני צריך להעיר את הילד. האם צריך להיות במיוחד ילד?
לא יונוס, יש לזה דברים שרב שלמה זלמן אומר, אתה מכיר את זה? שלמה זלמן אומר שישן הוא אנוס.
כל הדיון הוא שונה.
כן, אני חושב, נדמה לי שזה הולך רק על דבר מקרי. כלומר, בתפיסה הכוללת שאתה מחנך ילד ל... לא, לא, שבוע שעבר דנו לגבי האם צריך להעיר ילד לקריאת שמע. אז הוא מביא מרב שלמה זלמן, כן, לגבי סוכה. רב שלמה זלמן אומר שישן הוא בעצם פטור מן המצוות.
אבל בחינוך, זה החינוך, להגיד לו שצריך
לעשות מהשינה. נכון, ככה אני חושב. זה מה שקראתי לומר, זה טוב, הדבר נקודתי, אבל גלובלית לומר שאתה מחנך, ככה אתה מחנך אותו, אז שזאת בעיה. הסימן הזה, סימן עין, עוסק בפטורים מקריאת שמע. דיברנו בסעיף א' על נשים ועבדים, ובסעיף ב' על קטנים, ובא פה המחלוקת בין רש"י לרבנותם, ובסעיף ג' אנחנו מגיעים לעוד סוג של אדם שפטור, וזה חתן. הסכמת הפוסקים שבזמן הזה חייב, ובכל זאת אנחנו זוכרים תמיד שבסוגיות שלא נוגעות להלכה אפשר למצוא באמת את העקרונות. זכורה לטוב הסוגיה של שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד, שהייתה פתח להרבה עניינים חשובים ונכבדים. גם כאן יש לנו הלכה שבשורה האחרונה היא לא מעשית בדורנו. חתן קורא קריאת שמע, ובכל זאת כדאי מאוד לעיין בה. נכון, גם זו מחלוקת, הכל כתוב. אבל אני יודע מבחינת העיקרון, באמת מה הייתה הסיבה לפתור את החתן, ויש לזה השלכות אולי לחייל, אולי לרופא. אז אנחנו נעין בסוגיה הזו ובעקרונותיה. אם כן, גם זו משנה בברכות, כנראה בדף אולי י' ד', כנראה לא, ט' ז', וכאן מופיע בסעיף ג' בטור: חתן הכונס הבתולה פטור, בין ביום בין בלילה, ארבעה ימים וארבעה לילות הראשונים, אם לא עשה מעשה, ומשם ואילך חייב אפילו אם לא עשה מעשה. וכונס האלמנה חייב. ואם רצה חתן להחמיר על עצמו ולקרות כאמר תנא כאמר רשות בידו ורבן שמעון גמליאל אמר שאינו רשאי, פסק אדוני אבי הראש זל כרבן שמעון מגמליאל, וכן פסק רבנו חננאל, אבל פסק תנא קמא. וכל שכן העידנא שאפילו שר כל אדם אין יכולים לכוון כל כך, שאין חילוק בין חתן ישר כל אדם. וכן כתב הרב רבנו מאיר מרוטנבורג, שלא אמרו לפתור חתן בזמן הראשונים שהיו מכוונים, אבל עכשיו אפילו שר כל אדם לא יכול לכוון. הרמב"ם זל כתב: כל מי שפטור מלקרות קריאת שמע אם רצה להחמיר עצמו לקרות קורא, והוא שתי דעתו יושבת עליו, אבל אם היה זה הפטור מבועל תמר, אינו רשאי לקרות עד שתשב דעתו עליו. כמו שאתם רואים, יש פה ארבעה נושאים מאוד מעניינים. הנושא הראשון זה חתן שכונס בתולה, הנושא השני חתן שכונס אלמנה, הנושא השלישי הוא חתן שכונס בתולה ורצה להחמיר על עצמו, הנושא הרביעי הוא חתן בזמן הזה. כל הנושאים יש בהם עניין גדול לענות בהם, אמן. האמת היא שאני שמח שאנחנו במסגרת הלימוד הזו לא לחוצים על השורה האחרונה. זה משמח אותי שלומדים את העקרונות, ואנחנו, זה בדוק ומנוסה שכשאדם לומד לא עלי בדהילכתה, בסוף תצא לו נפקמינה עלי בדהילכתה באופן מובהק, דווקא מסוגיות אחרות שנראות לא כל כך חשובות. זה לא נגמר, כל הזמן רואים את הדבר הזה יש דווקא בשלבים של האמינה בגמרא, אפשר רוצים להם הרבה הלכות חשובות. והרשב"ם המפורסם, מביאים את הרשב"ם הזה הרבה, הרשב"ם המפורסם שמדבר על הפשטות תמיד חדשים בכל יום, ולכן הצורך לפרש שוב את המקרא. אז גם לנו בהלכה יש פשטות תמיד חדשים בכל יום ובכל תחום, בכל תחום, והמציאות מזמנת לנו שאלות רבות ונכבדות. והיסוד, יש שני יסודות אני חושב, יסוד אחד זה הכרת המציאות, אבל קודם להכרת המציאות זה הכרת ההלכה. אני אגיד לכם רק חידוש שהיה לנו למדנו דף יומי, אז יש לחשן למדו בדף יומי את המשנה של בני חבורה שאוכלים את הפסח באותו בית ורוצים להיחלק. כתוב שהם רשאים, הם בני חבורה אחת והם רשאים לחלק. זה הדף יומי של אתמול, של יום כיפור, למדנו אותו בערב יום כיפור. אז הם רשאים לחלק, הם לא חייבים. לכאורה זה סיפור בהלכות פסח, לא הלכות פסח, הלכות קורבן פסח, הלכות אכילת קורבן פסח, שצריכים לאכול אותו בבית, בבית אחד יאכל ולא בשני בתים, אבל אוכלים אותו דווקא למנויו. החידוש הוא שהמנויים שאוכלים אותו בבית אחד יכולים לאכול אותו בשתי חבורות באותו בית. זה כל המשנה. אבל מה הרב משה פיינשטיין מחדש מזה? אז הוא לומד את המשנה הזאת, גם אנחנו לומדים את המשנה, הוא לומד את המשנה ואומר, רגע, למה הם נחלקים? למה הם נחלקים? כי הם כנראה מרגישים יותר בנוח לחוד. הם הרי נמנו על אותו פסח, מדוע הם נחלקים? כן, אותו קורבן, הם נמנו על הקורבן, קנו אותו ביחד, השתתפו בו, מדוע הם נחלקים? הם מרגישים יותר בנוח לחוד, כלומר הם מרגישים יותר בנוח לאכול בשתי חבורות שונות. אז כנראה שהקרבה ביניהם היא לא אינטימית, ובכל זאת אם הם מעוניינים, הם כן אוכלים את קורבן הפסח ביחד. האם יש כאן מקור להתיר חתונה מעורבת? חתונה מעורבת. כן, כן, שם, זה שם, במשנה הזאת, שהקלה מסביב פניה, כי לא נעים לה, כי מסתכלים בה, זה המשך המשנה הזאת. אז תראו את הערנות ההלכתית של משה פיינשטיין. ומפה התחיל פולמוס גדול בדבריו של משה פיינשטיין, האם אמר או האם לא אמר. אבל אני חושב שדבר אחד כן אפשר ללמוד מהמשנה הזאת בלי שום ספק, נדמה לי, שאם מזמינים אורחים לשבת לא חייבים לשבת בנפרד. כן, נכון. אז ואני זוכר שבעברית המילה הראשונה שלנו של בני יעקב, שהיום הוא כבר ברוך השם בחור, אז החתונה אצלנו הייתה בנפרד. האחראי ללוגיסטיקה אצלי בחתונה היה כבוד שר החינוך, הוא היה אחראי ללוגיסטיקה בחתונה. וסיפרתי לו אז באחרון סיפור, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע אם אתה תהיה גאה בסיפור הזה, אבל אצלנו בחתונה, אנחנו התחתנו בבת ים מזמן, לא בדיוק היו שם אולמות שערוכים לחתונה נפרדת, ובעצם מה שלקחנו זה מקום שיש בו שני אולמות, והייתה חיצה באמצע שהיא סוגרת בין שני אולמות. אבא שלי הגיע, אמר, פה זה כמו בני ברק, כמו כל זה פה שני, אז מזום זה נפתח את המחיצה עוד ועוד ועוד. אז כבוד שר החינוך אמר לאבא שלי, תשמע, הבן שלך, אתה יודע שלא אכפת לו מכלום, אבל זה יצייר אותו, אתה פותח, 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 בסוף אנשים, אז סגרו, הפכו, כמעט בני ברק היה. אמרתי לשר החינוך, אני לא בטוח שאתה גאה בסיפור הזה היום, אני לא יודע אם אתה מתגאה, אני אפשר להזכיר לך את הסיפור הנכבד הזה, שאתה היית על ההפרדה אצלי בחתונה, מעצמך, אז לא, אז זה היה בהפרדה.
על ההפרדה בחתונה שלו.
כנראה חמיב. אז בברית הראשונה חבאתי, אז הלכתי לרבבום, ורבבום אמר לי, מנהג ירושלים בסעודת ברית מילה לא לשבת בנפרד. אמרתי לו, אבל יש פה שני צדדים שאולי לא מכירים אלו את אלו, כלומר הרי הבני דודים מצד אבי הבן, לא בכך מכירים את הבני הדודים מהצד השני, ויש הרבה אנשים, וסופו של דבר אמר, תשמע, לא להגזים, כך היה המנהג, יושבים כולם ביחד. אז אני חושב שגם זה, יש לזה מקור משני הפסחים. עכשיו לא נכנס לסוגיות סוציולוגיות רב ראובן, אבל העיקרון הוא, הנה אנשים אוכלים ביחד. אני מביא את זה יותר דוגמה, למדנו רק בדף יומי, הרגשתי לא בנוח לחדש את זה בערב יום כיפור. האם זה קשור למנהג יהודי טוניסיה שנכנסים לברכת כהנים? אתם מכירים את המנהג לא יודע אם קורא לזה מוזר או מופלא של יהודי טוניסיה, ברכת כהנים של נעילה, אינני יודע איך זה אצל קהילות אשכנזים, אבל אצל הספרדים זה אירוע. סבא שלי עליו השלום ברכת כהנים שנעילה תליתו הייתה רטובה מדמעות, כולו בוכה, ממריר בבכי, כולנו תחתיו, וכולו רטט בחלחלה. ויש מנהג אצל יהודי טוניסיה, שעכשיו תחזיקו טוב, לא ליפול כולם, שבברכת כהנים, רק של נעילה, גם הנשים נכנסות לעזרת נשים, ואבי המשפחה, מה? עזרת גברים, ואבי המשפחה...
תמחלית גם על הבנה.
גם הגדולות, אין עזרת נשים, כולן נכנסות. אז אני ויש עדויות שהרבנים לא אהבו את זה, ביטלו את זה. אני מביא קצת לימוד הזכות שיש על הדבר, שיצר הרע לא שולט בשעה הזו, כן, יש שעה אחת שיצר הרע איננו שולט. אז זה המנהג, לא, אז לא יודע אם זה היה לימוד זכות על המנהג הזה. יהודי טוניסיה היו הם תמידי חמים מופלגים, מקום של חכמים וגדולי עולם וחכמים תלמודיים ופוסקים, וביטלו אותו. ואפילו יש רב אחד חשוב שהוציא ספר גדול מנהגי טוניסיה, והוא באמת מאמץ זכות על כולם, אבל זה לא אפשר להתאמץ למצוא על זה זכות.
וביטלו את זה בטוניסיה עצמו?
אני לא חושב, לדעתי ביטלו את זה בצרפת.
אני חושב שם היה
כבר בתוניס היה ויכוח על זה?
לא, אני יודע בצרפת.
בצרפת, הוויכוחים התחילו בצרפת, אני חושב. יהודי טוניסיה בחלקם הגדול הלכו לצרפת משום ש הייתה להם התלבטות של היצר רק משום שהייתה להם אזרחות צרפתית. הצרפתים העניקו אזרחות צרפתית ליהודי טוניסיה ואלג'יריה, רק ליהודים, לא לערבים. לא כולם עמדו בניסיון, עכשיו הם באים. לא, נזכרתי בדבר הזה משום שאנחנו מסוגיות יכולים להוציא הלכות רבות מאוד, ולכן חשוב להם בסוגיה שהיא לא אליבא דהלכתא. לטובת מי שהצטרף לנו עכשיו, אני אמרתי שאנחנו עוסקים בסוגיה שהיום היא לא מעשית, ובכל זאת יש לה השלכות. קראנו את דברי הטור וחילקנו את הנושאים לארבע סוגיות. ארבע סוגיות. סוגיה ראשונה, חתן שכנס בתולה, האם חייב בקריאת שמע? חתן שכנס אלמנה, חתן שכנס בתולה ורוצה להחמיר על עצמו, והאם הדין בזמן הזה השתנה. אומר הבית יוסף, אנחנו בבית יוסף, סימן עין, סעיף ג', חתן הכנס בתולה פטור. משנה בפרק היה קורא, חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה.
רביעי.
אנחנו יודעים שבתולה נישאת ליום הרביעי. עוד מעט נראה, עוסקים בדבר הזה. הוא מפרש בגמרא, דכונס את הבתולה דווקא הוא דפטור, אפילו בשעה שאינו עוסק במצווה. תשימו לב לרמז, יש פה רמז. העוסק במצווה פטור מן המצווה. והחידוש פה הוא שאפילו בשעה שאינו עוסק במצווה, משום דתריד. אבל כונס את האלמנה חייב דעליק לתרדה. ומי שתרוד מפני שטבע ספינתו בים וכיוצא חייב. זה לא מפטר לה כשתרוד תרדה דמצווה. אז יש לנו פה שני דברים שהצטרפו. תרדה כשלעצמה
לא
סיבת פטור. מצווה בלי תרדה שהוא לא עוסק בה בפועל אלא מתכונן אליה, זה כונס את האלמנה, היא לא סיבת פטור. תרדה של מצווה היא סיבת פטור,
אפילו לא בזמנו המצווה, לא בזמן שהוא עושה את זה.
כן,
למה המנהג לא תרדה של מצווה?
כי הוא לא טרוד.
כי ברור שלא אלא בתולים.
כן, אז למרות שהוא עסוק, יש לו עסוק לקראת מצווה, זה לא פותר אותו. ותמה זה לא מפטר נס לבטולה אלא עד מוצא שבת, מפני שאותו זמן והלך כבר נקרא דעתו, הכוונה נקרא דעתו היא תהיה, יש אפשר לומר, ואומר יהיה מה שיהיה.
כמו הוא נוקט אלמנה ולא נגיד רושתו, כל האנשים שם לא בטולות?
אמירי אומר ב פתיחה למסכת קידושין, נדמה לי שבדרך כלל, רגע, שבדרך כלל גרושה, גירושין זה לא קורה. אלמנה זה 50%, זאת אומרת בני זוג למרות זוגיותם המושלמת יש להם נטייה להיפטר מן העולם לא ממש ברגע אחד. אז יש להניח ש 50% נשארות אלמנות ויותר, כנראה כי האישה דרכה להאריך ימים יותר, האישה דרכה להאריך ימים והיא גם צעירה יותר, אז כך שאלמנה זה מצב לא קל, אבל
מי שמרזה על גרושתו מוכר לו כי אין מזה שמחה גדולה.
נכון, נכון,
אבל יש פה משהו שהוא לא לגמרי מוגדר, הוא בכלל לא מוגדר לכאורה. אם אני צריך לצאת למילואים ואני תרוד של עצמי בעניין הזה, אז מה, אז אני אפטור לגמרי?
יפה מאוד, יפה מאוד.
מה הקריטריון, מה נקרא תרוד בדבר הזה?
יפה מאוד.
במשמרת ודאי שהוא לא.
יפה מאוד, רגע, וזה, ואני חושב שזו שאלה מאוד חשובה, השאלה היא מאוד חשובה, אבל אני רק לפני זה רוצה למצות פה את הנושא של החתן, ואז נתחיל לדמות מילתא למילתא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, שלא הבנתי. לא צריך איזשהו פסוק לזה, או או ראייה, מה זאת אומרת, מצוות קריאת שמע היא מצוות רגע, רק שנייה, מצוות קריאת שמע היא מצוות עשה. אני חושב שאנחנו מסכימים בינינו שחתן בגלל התרדה של מצווה אסור לו לעבור הלא תעשה. כלומר, הכוונה, אם הוא מאוד רעב וזה פוגע לו בריכוז לקראת המצווה ואין לו אוכל, אז מה נתיר לו לאכול נבלה בגלל תרדה דה מצווה? יש מי שחולק על זה? שיקום. אני חושב, מה?
וילך לביתו.
נדמה לי שבדבר הזה אין ספק שתרדת, כלומר, בוא נאמר ככה, זה לא פיקוח נפש וזה גם לא אונס. יש לנו שני מצבים שכתובים בתורה שהם גוברים על מצוות עשה ולא תעשה. פיקוח נפש דוחה מצוות עשה ולא תעשה, ואונס, הגדרה הנכונה היא לא שהוא דוחה, אלא שאין מה לעשות, אין מה לעשות. הנוסח פן הפטרי, כמו שאומרת הגמרא, במבחר מקומות, ביניהם נדרים דלמד. זה לא אונס, כלומר, המצב שהחתן צריך לקיים בילת מצווה, והוא מאוד רעב, והוא לא יצא להתרכז, ועכשיו יש לו רק נבלה, אני מקווה שאתם מסכימים, אוי, באמת, זה פשוט, נכון? זה לא אונס. אז בעצם השאלה, מה פותר אותו?
אולי
תמיד אם
העוסק במצווה פטור
מן
המצווה,
אבל מה שזה לא. יפה מאוד, מצוין. היתר הבא, יש לנו היתר של העוסק במצווה פטור מן המצווה. היתר של העוסק במצווה פטור מן המצווה הוא בעצם סברתי. כלומר, אדם יש לו שתי מצוות והוא כרגע לא יכול לקיים את שתיהן. אז הוא... ברור.
זה הסברה של...
לא, לא, היא סברה דאורייתא, אני חושב. הוא לא יכול לקיים את שתיהן, אז מה נעשה? אז הוא עושה את מה שהזדמן לדור ראשון, הוא לא בוחר במצוות. אני חושב שאם יש מצווה חמורה, אולי... מה? נכון. בסדר, במצוות שאין שוות, אז הוא לא בוחר זו שהזדמנה לידיו. אבל אברהם דייק בצדק. לא זה היתר בחתן. כי הרי זה מה שאומר בית יוסף, אפילו בשעה שאינו עוסק במצווה. אז אין פה דין של העוסק במצווה, יש פה דין של תרוד במצווה. נאמר דבר נוסף, העוסק במצווה פטור מהמצווה גם אם הוא לא תרוד. בסדר? הדין של עוסק במצווה פטור מהמצווה הוא לא קשור למה תרדה.
מה הדין של עונן במצב הזה שהוא לא תרוד במצווה?
אתה צודק, סבלנות יהושע, אתה צודק, זו שאלה מאוד חשובה. הרי עונן זה בעצם... יש בו שני היתרים, אחד מהם זה העוסק במצווה פטור מן המצווה, יש שתי סוגיות פה. נצטרך להתעזר, אתה מכיר אותנו, יש לו סבלנות, בסוף הכל יתברר באופן קצת מורכב בעזרת השם. אז אם כן, ההיתר שלנו פה הוא לא דין פיקוח נפש, הוא לא דין אונס, הוא גם לא דין עוסק מצווה פטור מן המצווה, שלא קשור לתרדה וקשור לזמן המצווה. הוא דין תרית בתרדה למצווה. אז אני שואל, מה זה? רבותיי, רב רופן, שים לב לקושה של... יופי, מצוין. שים לב, רב רופן ואברהם העלו פה עוד סברה. אולי לומר זה סוג של אונס. ועל זה אומר אברהם בצדק, אם תרדה היא סוג של אונס, אז גם אדם שעבדה ספינתו בים, כלומר כרגע הודיעו לו שהספינה שלו במשולש ברמודה, והוא חייב עכשיו לעסוק באיתור שלה, זה לא פותר אותו מקריאת שמע. זאת אומרת, משמעות הדבר היא שאדם יכול להתגבר על התרדה.
הוא מחויב,
אבל אני חושב שאם הוא מחויב, הכוונה שהחיוב יעזוב והוא יוכל. כלומר, אפשר לדרוש ממנו להתגבר על התרדה הזו. או, זה חשוב מאוד, מצוין. אתה שמע מה אומר אברהם? הוא אומר, חתן שתרוד בתרדה של מצווה, אם אנחנו, כלומר, חיים נגיד לו, תקרא קריאת שמע, הוא יעמוד בזה. הוא יצר לקרוא קריאת שמע. ועובדה שבאותה רמת תרדה, ואולי יותר ממנה, שעבדה ספינתו בים, אנחנו אומרים לו, תקרא, והוא יקרא. אז אני שואל שוב פעם, מה טעם הפטור? יש לו בעיה.
אתה שואל על הבנן שפטור
אותו. רגע, עוד פעם, רב רופן עכשיו אומר סברה, אתם מאוד פורים היום. בואו נגיד כמה סברות אמרנו פה. אמרנו פיקוח נפש. טוב, פיקוח נפש אמרנו, אונס של ולנערה לא תעשה דבר. אחר כך אמרנו עוסק במצווה, זה לא. אחר כך אברהם ניסה לומר אולי זה אונס של תרדה. התרדה עצמה היא סוג של אונס, זה לא. ועכשיו רב רובן אומר סברה חמישית. רב רובן אומר זו תקנת חכמים. זאת ההצעה שלו. אבל זו קצת בעיה. זו קצת בעיה, כי... רב רובן... זו קצת בעיה, מדוע? לפי זה יוצא ככה, הדין מהתורה הוא שגם חתן צריך לקרוא קריאת שמע. ראו חיים לנכון לתקן שלא. אז השאלה היא כזו, דרכה של הגמרא במצבים כאלו לשאול את השאלה. לדוגמה, איפה יש לנו מקומות שחכמים, יפה, בכל המקומות, שופר, לא מגילה, שופר, לולב, ציצית, פשטן, כן, שלא רצו להטיל בה תחלת, כן, ומוד דף צדי, לא שופר, זה ראש שנה, איזה דף, תזיין, משהו כזה. מה עוד יש? פרוסבול, יפה מאוד, פרוסבול. כן, מגילת רבנן, אבל בסדר, לולב, לולב ושופר, ויש עוד ערל הזהב ואיזמל, כן, פסחים, דף צדי, ערל הזהב, זאת אומרת שתקנו איסור דרבנן, משום איסור דרבנן, בשבע אל תעשה. אז תמיד הגמרא שואלת והגמרא עונה שבע אל תעשה. למה הגמרא לא שאלה? זה אחד. דבר שני, נדמה לי, ומעניין אותי אם אתם תוכלו להביא למקור, שבכל המקומות שאנחנו מדברים על עקירת דבר מהתורה בשבע אל תעשה, בגלל החשש לעבור איסור, לא בגלל תיעדוף של מצווה. כלומר, מדוע רבנן עוקרים מצווה מהתורה? כי הם חוששים שמה נטלטל ארבע אמות, את השופר או את הלולב או את מגילת אסתר, או נעבור על איסור כליים בציצית, כן, יש פה איסור כליים, אז נעבור על איסור כליים, או נעבור על איסור דרבנן בערל הזהב ויזמל. ולכן חכמים מעדיפים ש להציל אותנו ממכשול. הפור רבובן אומר סברה חדשה, חכמים, וזה באמת דבר מוזר, חכמים החליטו לשנות את סדר העדיפויות של התורה. כלומר,
זה כן ניסו לקחת שם השם השק, הבחור הזה לא מסוגל להגיד מה יקרה,
אם הוא לא מסוגל להגיד תחתן תקנה, אם הוא לא מסוגל אז זה עונת, גמרנו, לא צריך תקנה.
אז לכן אני חושב, אז שתי הסיבות הללו נדמה לי זה חידוש רב ראובן.
גם בסייפה
א', היה צורך כתוב בגמרא, וב', הדברים שלך כל כך מחודשים שזה עוד יותר מחזק את הצורך לכתוב בגמרא. זאת אומרת, הרי מה הייתה הסברה של חכמים? התורה אומרת שחתן נקרא קריאת שמע. אחרי אומרים, תהיו קצת מנץ', אתם לא רואים שקשה לו. זה ממש לא הכיוון של חכמים. הכיוון של חכמים זה לעשות משמרת למשמרתי, לא לעשות מקצה שיפורים לתורה שאומרת שגם חתן צריך לקרוא קריאת שמע. עונן זה עוסק במצווה. העניין שלא עסוק במצווה באופן שמסר לכתפים, כתוב שהוא פטור, וכל המחלוקת זה רק שהנודע ביהודה אמר שמסר לכתפים, זה כשהוא מוסר לכתפים ולא יבוא להלוויה. אבל אם הוא עוד יבוא להלוויה, אז הוא עדיין עוסק בצורכי האמת. אני חושב שהדין של עונן שפטור מן המצוות הוא באמת דין מיוחד, שהוא דין דרבנן. כלומר, אברהם מאיר שיש לנו מצב של עונן שפטור מן המצוות אפילו לא ממש בזמן המצווה, אני חושב שהוא דין מיוחד דרבנן. נדמה לי שכך כתוב בירושלמי אולי, שדין דרבנן שפטרו את העונן בגלל במה? לא, הירושלמי אומר שני טעמים, או בגלל העוסק במצווה או בגלל כבוד המת. כבוד המת זה ודאי דין דרבנן, לכן אני אומר כבוד המת ודאי דין רבנן, ודאי לא סברה דאורייתא. אז אם כן, רגע, רב ראובן, סליחה, מה שעלתה פה הסכמה של כולם זה שזה דין דאורייתא. כלומר, זו סברה דאורייתא, שלמרות שאדם חייב לקרוא קריאת שמע, אבל כן, ומה עם תפילין באמת? מה עם שאר מצוות עשה? אני עוד לא אמרתי סברה, אבל אני רוצה להשלים את התמונה. מה עם עוד שאר המצוות? הוא גם פטור החתן? בוא נגיד שאין לו מזוזה בבית. זה רק בא מזוזה. אז רב ראובן אומר שזה קשור לכוונה. תפילה פטור. תפילה פטור. קריאת שמע בתפילה. יפה. רגע, בוא נביא ראיה. רגע, בוא נביא ראיה מפורשת שחתן חייב בשאר מצוות עשה. הראיה היא גמרא בסוכה. נלך על דף למד ח', מה אכפת לי, אתם הרי לא בסוגיה עכשיו, אבל אני חושב שזה בדף למד ח'. שם כתוב שהחתן ושושביניו פטורים מתפילין בגלל שיש בחופה קלות ראש ושחרות, שני טעמים. זאת אומרת, מצאו, יש פה טעם אחר, לא הנושא של התרדה, אלא מה נעשה, זה מקום, וזה טעם פרטי בתפילין. זה טעם
בסוכה יש שם.
מה?
זה בסוכה.
מה בסוכה? כן, שם
בסוכה.
נכון, זה באותה משנה.
הוא משמשים גם.
נכון. כן, כן, בסדר. אבל זו סברה פרטית בתפילין בשונה מהתרדה של מצווה. אז בוא נאמר, מה שברור זה שהוא חייב עם זוזה. כן, אבל בסדר. טוב, זה משהו אחר, אני חושב. יש לו שיעבוד כזה. אז אם כן, אז אנחנו, להשלמת התמונה, אנחנו אומרים שמדובר דווקא על קריאת שמע ותפילה שדורשות כוונה. טוב, אז מה התשובה? התשובה היא שזה מוצדק להיות טרוד בתרדה של מצווה, מוצדק להיות טרוד בתרדה של מצווה, וזה יבוא על חשבון הקריאת שמע והתפילה. אז מה ההגדרה?
חיוב קריאת שמע ותפילה קיים עליך רק אם אתה ברחת.
אז זה לא פטור, זה אונס. זה לא אונס, זה פטור.
אין לו חיוב.
אין לו חיוב בכלל?
אבל הכוונה לא מעכבת.
בוא, אני רוצה להציע לכם הצעה. רבותיי, אני רוצה להציע לכם.
אני לא מוכן לבטל מעליי, זאת אומרת הוא מחויב.
לא, יכול להיות שהוא רק קיבל על מלכות שמיים, הוא לא קיים
מצוות
קריאה שמיים. אנחנו הצענו מוטיבציה, מוצאים עם כיפור. אני אומר לכם, אין גבול למה שאפשר לחשוב פה, זה לא יימן. רגע, רב ראובן, תנו עכשיו להציע הצעה. רב ראובן, אני פוחד מהשאלות שלך, אני לא יודע לאן זה עובד אותנו. תן לי רגע שנייה להציע לכם הצעה. אני מציע לכם הצעה. יש עוד הלכה חשובה, הלכה בהלכות אתרוג. ונפסקה הלכה בשכון ערוך, סימן, אור החיים כמובן, סימן, תפרש מ"ו, אני חושב. מה ההלכה? הלכה מאוד מעניינת. חי עוסקת באדם שאין בידו די כסף כדי לקנות ארבע מינים. מהו השיעור שאדם צריך לבזבז מממונו כדי לקנות ארבע מינים? אני מדבר מצב לא שיש בעיר ארבע מינים ויקנו לו וכל זה. אין ארבע מינים. לא ארבע מינים כמו של היום, אנחנו ברוך השם
בשפע.
לא היה דבר כזה, כל אחד עם ארבע מינים שלו פילפלויים. הסוגיה הזאת של האתרוג של הקהילה כבר לא קיימת, ברוך השם.
אני עוד רגע זכיתי לראות את זה.
אני גם זוכר, כשהייתי צעיר.
אבא היה קונה של בית לקהילה, היה קונה את רוב לולב, והיו באים אנשים שלא היה להם, היו דרכים על
זה. היום זה בשוליים, ברוך השם.
זה לפני 50 שנה.
זה מסוג הדברים שאנחנו לא צריך להבין אותם.
ברוך השם.
אני אומר
לא, בקהילות אשכנז להשיג את רוג?
לא, אני אומר כאילו היום בדור שלנו זה כאילו
ודאי שהיקר היום ברוך השם יש שפע אדיר. והשנה מישהו אמר לי שיש חידוש גדול, רגע אנחנו לא גולשים לזה, יש חידוש גדול שאין ייבוא של לולבים,
הכל תוצרת
כן, זאת אומרת המשקים היהודים יכולים לספק את כל תצורת הלולבים. כל שנה ינון מויאל היה נוסע לירדן, הוא היה מתקשר אליי פתאום, שאלות הלכתיות מפחיד אותי נורא, הוא עכשיו בירדן באיזה מחסן עם שני ערבים פחד מוות, היה נוסע לירדן עם קסקט ולהביא לולבים, והיו קרטלים וסיפורים. השנה ברוך השם הלולבים כולם, אנחנו לא מפרנסים, היה לי קבע גדול על הדבר הזה שאנחנו מפרנסים גויים. טוב, אז השאלה היא לא, כי היו בשני מכונות בעיות עם המצרים, כי אל הריש זה צרינו הרב זה ארץ ישראל גמורה, אבל זה שליטה מצרית, ושם היו כל מיני בעיות פוליטיות והם מנעו את הלולבים, בסוף לא מנעו, כל מיני סיפורים, אז הלך לירדן. רבותיי, אני חוזר לשאלה, אם מדובר באדם שיש לו סכום כסף מסוים ואם לא ירכוש ארבעה מינים, לא יהיו ארבעה מינים, הוא לא יקיים את המצווה בכלל. מהו סכום הכסף שצריך להשקיע? לא, זה לא כתוב. כתוב מה לא, זהו. כתוב שחומש לא. זהו, זה מה שכתוב, נדמה לי ברמה, בתף רשמם וב. יפה, זאת לא הסוגיה, בדיוק. רגע, ברמה כתוב שחומש הוא לא חייב. ומשמע ברמה שאסור לו חומש. לא, לא, שאסור לו חומש. והביאור הלכה, דן בשלה כמה חייבים.
יש לו 2 מיליון דולר.
לא, פה זה לא חומש.
זה עוד סיפור. רגע, זה עוד סיפור. רק שנייה, זה עוד סיפור. מה קורה באדם? זה מסובך. התרגום שזה מסובך.
יש לו 2 מיליון דולר פנויים.
כן, והוא צריך להוציא 410,000 דולר. עליו דיברו שלו. הוא לא חייב, כי יש לו, יפה, יופי מה שאומר, יש לו 410, כן, הוא לא חייב האדם הזה, הוא לא חייב, כי בתזרים המזומנים, שאדם שיש לו 2 מיליון, סכום של 400 אלף דולר יכול לדרדר אותו, יפה מאוד. רגע, שנייה, אני רוצה לסכם את הדבר הזה. יהושע, אני אומר לך הלכות פשוטות ופסוקות, אדם איננו חייב, אולי אסור לו, ייתכן שאסור לו, לשון הרי מה אני חושב, אסור לו לבזבז יותר מחומש ממונו על מצוות. למדו את זה מגמרא בכתובות דף נון, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אף על פי ששם נאמר לגבי צדקה, אבל צדקה היא מצוות עשה כמו כל המצוות, ואם אסור לצדקה גם למצוות אחרות, יש בזה דיונים, אבל כך לשון הרמ"א. יותר מחומש אסור. ואם כן השאלה היא, מדוע יותר מחומש אסור? בבבא קמא דף ט, שם הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת בהידור מצווה עד שליש במצווה. שואלת הגמרא, מה הכוונה עד שליש במצווה? אילי מה, שאם הזדמנה לו מצווה ייתן שליש ממונו, אלא מתה שאם הזדמנו לו תלת מצוותה ייתן כל רכושו. שם הרשב"א מביא בשם הראב"ד, בבבא קמא דף ט, מביא בשם הראב"ד, זה כתוב בחידושי הראב"ד בבבא קמא. למה פשוט לגמרא באמת שאדם לא יבזבז את כל ממונו על שלוש מצוות, יש לו שלוש מצוות, כוחת לו לשליש, כי אני חשוב כמת, כך אומר הרב, שאני חשוב כמת, גם בגלל זה יאכל חזיר, כי אני חשוב כמת. הרי ודאי גם עניים מרודים אסור להם לאכול נבלות וטרפות. לא בגלל שאני חשוב כמת, בגלל שהוא באמת ימות. לא בגלל שאני חשוב, הסברה היא לא שאני חשוב כמת, אז זה פיקוח נפש, לא, זה משהו אחר. פה אומרים אני חשוב כמת, ולכן הרעב"ד אמר, לכן לאו דווקא שלוש מצוות, אלא גם מצווה אחת בטוח לא. שם בגמרא כתוב ששליש לא. ו... אז חומש. רגע, אז...
אם הוא צריך לתת חומש, אז...
גם, הוא יכול להתדרדר. הוא יכול להתדרדר, זה מה ש... אז לכן...
אז יבוא לו חמש מצוות, הוא יחלה בהם כל...
לא, גמרנו, אחרי חומש הראשון זה נגמר. אז... בעצם מה ההיגיון? ההיגיון קצת מוזר, שאדם לא צריך לבזבז כסף על מצוות באופן שיש חשש שהוא יידרדר כלכלית לעניות. אז אני חושב שהחשבון הוא כזה, אנחנו צריכים להבדיל בין שני מצבים של אונס. יש מצב של אונס שעניינו הוא לעבור על איסור, זה באמת לא פשוט שאדם יוכל לעבור על איסור אפילו באונס. היה, אני מתכוון לומר באופן ש אומרים לאדם או שנהרוג אותך, לא, זה כבר פיקוח נפש. האדם שעובר באונס, אני כאן לומר שיכול להיות שהאונס לא פותר אותו. זאת אומרת, הוא עבר עבירה, היו לו סיבות מוצדקות או איך, אבל הוא עבר את העבירה. מה? כן, אז לא, לכן צריך פסוק. רגע, רב ראובן, שנייה. לכן צריך פסוק. ולנערה לא תעשה דבר. אם עלה הפסוק ולנערה לא תעשה דבר, אדם היה חייב. אני נבוך, האם היה חייב חטאת, או אפילו היה חייב מיטה. אבל היה חייב משהו, כי הוא עבר עבירה. אגב, מאמר מוסגר, בספר יד מלאכי, ספר חשוב מאוד, דן בשאלה, האם מותר להכשיל אדם באיסור באונס. מה הכוונה? במקום לסדר לילטה כבד, כן, ילטה אמרו לו שהכבד הוא בטעם של חזיר, אז
דם.
מה?
דם.
של דם. ומה היא בטעם של חזיר? אז אפשר לקשור לה את הידיים ולהכניס לה לפה בכוח חזיר. איזה איסור יש בזה? הרי היא עושה, היא לא יודעת. מה? אבל היא פתורה. אבל היא פתורה. אז זה אומר היד מלאכי שגם האנוס הוא עבר עבירה. הקופטור מן העונש, אבל הוא עבר עבירה.
יש לי מקרה יותר מעשי שתנים, האור במקרה הדלוק, אתה יודע שזה דלוק.
כן.
יש למישהו אחר לפתוח את זה. זה לא יודע.
זה לא עונש, זה שוגג.
שוגג.
כן.
הוא לא עונש.
כן. זה סוג של שוגג, כנראה בשבת זה נקרא מתעסק, כנראה בשבת זה מתעסק, לא, מתעסק זה סוג של שוגג כנראה. אז זו סוגיה אחרת, אנחנו מדברים על אנוס שבאמת כפינו אותו, אבל זה לא פיקוח נפש.
אתה יודע שהאור במקרר דלוק ואתה מנסה לפתוח את זה דוחף אותו בצורה כזאת שמפתח את זה.
כן, אז יש דיון יפה מאוד על אדם שאונסים אותו, והוא אומר לעצמו, תודה רבה, באמת, מכין אותו לאכול נבלה, ואומר, נבלה, לא, אין יצרה, גמל, לא רוצה להגיד דובור אחר. כן, אז הוא אומר, זה טוב, תודה רבה באמת שהם מכרים אותי. אבל יש דיון גדול, האם האדם הזה כבר עובר עבירה? מביאים את זה מהסוגיות, מהסוגיה בכתובות, דף נון, אתם זוכרים שם יש לגבי, שם לכאורה כתוב פורש בגמרא, שאישה שאונסים אותה, היא אומרת זה בסדר, זה בסדר. כן, אז הגמרא שאומרת שהסיבה שהיא פתורה זה בגלל ש... שההיסטריה, מה לשון של הגמרא?
יצר
הלבשה, יצר הלבשה. ממש, מה שאם לא יצר הלבשה, אז היה אסור. אז ככה, יש שם דיון, כי החתם סופר מסביר את הסוגיה. לא, שאני אכנס לזה עכשיו לא נגמור. אז יש דיון שלם סביר העניין הזה, שקשור לזה שהאדם שאנוס עבר את העבירה. הוא פטור מעונש. אונס הוא פטור מעונש. בסדר? בוא נגיד את זה בגיעה עברית. אונס הוא פטור מעונש. אבל זה לגבי לאווים. האם ככה הדבר לגבי מצוות עשה? לא. הרי אין פסוק של ולנערה לא תעשה דבר לגבי מצוות עשה. מה כוונתי לומר? הרי אם אדם אומרים לו או שניקח את כל ממונך או שתאכל נבלה, מה הדין? ודאי שיקחו את כל ממונו. זה מפורש ברמה בסימן של פיקוח נפש ביורי דעה. איזה סימן זה? אז אני חשוב כמת, זה לא פיקוח נפש, רק פיקוח נפש דוחה את כל הרקולה, ואני חשוב כמת, זה משהו אחר. רק לגבי מצוות הסקן, מדוע? כי חובת ההשתדלות של האדם לעשות מצוות עשה היא פחותה, הרי במצוות לא תעשה הוא עובר את העבירה במצוות. דוד שואל, מדוע עשה דוחה לא תעשה? אתה לא שואל את זה עליי, אתה שואל את זה על ההלכה. כי לא תעשה, אדם צריך לתת כל ממונו ולא לא לעבור על לא תעשה, ואילו עשה, יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת, תשובה שלה הוא שמח, תשובה שנייה לבושתי שלי, ואני אומר את התשובה שלי כי היא יותר קלה. קיום עשה הוא יותר גדול מלעבור על לא תעשה, אבל אי קיום עשה הוא יותר קטן מביטול לא תעשה. ברור?
עוד פעם.
פשוט. אם לאדם יש התלבטות אם לקיים מצוות עשה או לעבור על לא תעשה, אז קיום מצוות עשה גדול מה לא תעשה. אבל אם ההתלבטות היא לא לקיים עשה או לעבור על לא תעשה, ודאי ש... בסדר, זה ההסבר שלי.
ביטול עשה זה עבירה קטנה.
ביטול הקיום עשה זה מצווה עצומה. לדעתי זה כתוב פורש ברמב"ן. בשמות פרק כף תלכו על פסוק ב', שם הרמב"ן אומר, מסביר את הירושלמי, שהירושלמי אומר שיש, שמצוות תעשה זה אהבה ומצוות לא תעשה זו יראה, ואהבה גדולה מן היראה. ואחר כך הוא בתוך הדברים אומר, אבל זה לא כך לגבי עשה דוחה לא תעשה. מה הוא התכוון לומר? פה יש לי כבר רשת האור שמח, דברים יפים שלא שמח, ואני אומר פשוט. לקיים עשה זה דבר אדיר, יותר גדול מלעבור על לא תעשה. אבל זאת לא השאלה. פה השאלה היא, לעבור על לא תעשה, או לעבור על עשה? כן, אין דבר כזה לעבור על עשה. לשם, או, אז לבטל עשה, השאלה היא... יפה, יפה. עכשיו, אדם נמנע מלקיים מצוות עשה בגלל אילוץ. חכמים אמרו, עמדו, כן, זה לא תקנת חכמים, חכמים עמדו שכל אילוץ גדול, שהוא לא פיקוח נפש, אבל גדול, לא תעשה רק פיקוח נפש, אבל במצוות עשה כל אילוץ גדול שיגרום לאדם זעזועים, כלומר, הוא ירד מנחסיו, או אפילו חשש שהוא ירד מנחסיו, זה כבר סיבה שהוא, כן, ויכול להיות אפילו שאסור לו לעשות את זה, אף על פי שאין ספק, אברהם, תגיד אם אתה מסכים איתי, שאם הטיפוס המיוחד הזה, יש אחד דתי, הוא דתי, אדם הוא דתי, ועכשיו יש לו ארבעה מינים, שם את כל הכסף כאן ארבעם. זהו, אני מרוד. ויש לו ביטחון בהשם, הוא אומר, הכל יהיה בסדר. האם הוא קיים מצוות לולב? ודאי שקיים.
כזה סרט.
לא, אל תתחיל איתנו עכשיו. לא, לא, בבקשה, בבקשה. אנחנו פה בית המדרש.
אנחנו מבקשים.
מה?
בסוף הסעיף הזה, אם הוא מתעקש לרוצה.
טוב, זה בגלל שאתה מסכים להשוואה שלי. כבר אני אגיע לזה. אז...
לא כל נחתה.
אפילו אם... אפילו אם... רבותיי, אמיר, איזו ישיבה למדת? אנחנו נפנה לראש הישיבה בתלונה. על התלמידים.
גם באלו למדתי.
לא, זה ישיבה, לא התקבלת רשמית. היית תלמיד שלא מן המניין. אבל איפה היית תלמיד מן המניין? ישיבה חשובה, אולי לימדתי שם פעם.
נכון.
לימדתי שם לפני 15 שנה. אתה עוד לא הגעת?
לא.
אז בעצם, אם תשימו לב, המצב שבו אדם צריך לעשות מאמץ גדול שימוטט אותו כלכלית והוא פטור בגלל מצוות עשה, זה, איך נקרא לזה, זה אונס או פטור? אני חושב שזה יותר מתאים למושג אונס. הוא לא פטור מן המצווה, הוא אנוס, אבל למעשה, כשאני אומר שהוא אנוס, הוא לא עשה שום דבר רע. זה לא כמו אונס, לא, זה לא כמו אונס סוכן הפטרה. שימו לב לחילוק. אונס סוכן הפטרה אומר, עברת עבירה, פטרי מעונש. אבל פה, הרי לא דורשים לך להתאמץ. אז אתם שמים לב להגדרה, זה בעצם אונס שהוא פטור.
זה הרב ירד מהדבר של הכוונה.
רגע, לא עוד, לא עוד, לא, אני מטייל פה קצת, רגע. זה בעצם אונס שהוא פטור.
אונס רחמן הפטרי ולא
תעשי. בדיוק. אונס רחמן הפטרי אומר, היא עברה את הנערה הזאת, עברה עבירה. אבל אי אפשר לחייב אותה. פה, מה אתה אומר? יש מאמץ שלא דרשנו ממך לעשות. זה באמת אונס, אבל הוא בר חיובה. אבל אי אפשר לדרוש ממנו לעשות את זה. זה מובן שהאונס הזה הוא באמת פטור. הייתי אומר, פטור בפועל, אבל לא פטור בחיוב של הגברה. בפועל הוא פטור, אבל לא פטור בצורת החיוב שלו. עכשיו אני שואל אתכם, האם אתם חושבים שאולי אפשר לדמות את זה לכאן? שאנחנו אומרים שכשם שאדם, שיש חשש שיפסיד את כל ממונו, כלומר יש לו רמת סיכון מסוימת, זה פותר אותו נקודתית, כן, לא פותר אותו בתור אדם, אלא פותר אותו נקודתית מקיים מצווה. כך אדם שמוטלת עליו חובה של תרדה של מצווה, ולכן צריך את שני הדברים האלו ביחד, זו תרדה של המצווה, מר דבר חשוב בעל ערך, זה מוצדק שיתעסק בו ולא יתעסק במצווה
ולא
יעשה את המצווה. זה מוצדק, זה דבר נכון. בעצם השאלה שלנו היא כזאת, אנחנו דורשים מאדם לקיים את מצוות קריאת שמה. זה מוצדק שיעשה את זה ולא את המצווה. הלכאורה אמרתי דבר לא נכון. רגע, 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 רגע. אמרתי דבר לא נכון. רגע, אמרתי דבר לא נכון. מה עם תפילין? פה אני מוסיף מה שרבובן אומר. כי מדובר רק בדבר שהוא באמת סותר. כלומר שהתרדה סותרת את הכוונה. יש דברים שאני לא סותרים, זה פרקטי. אז באמת לא סותר, התרדה, הרי חתן שהוא תרוד במצווה, זה לא דורש ממנו את כל רגעי חייו. הוא אוכל ארוחת בוקר וארוחת צהריים והוא עושה דברים, אז גם יכול לעשות מצוות, אבל מצווה שדורשת כוונה. לגבי ים, ספינה בים, הרי לא מדובר שהאדם הזה חתן, הוא לא מדובר שהוא כזה מעופף, הוא לא מצליח להתרכז בכלום, כי יש לו תרדה במצווה. הוא יכול לעשות מה שאנחנו נגיד לו, הוא יעשה. ולכן גם אדם שספינתו טובעת בים, הוא יכול, יכול. ואם אנחנו נדרוש ממנו לקרוא קריאת שמע, אז הוא יתאמץ ויצליח. וזה מה שאברהם אמר מקודם, הערה מאוד חשובה. התרדה של החתן היא לא כזאת שאומרת, אל תדרשו ממני כי אני גמור ואני לא מרוכז, חבל לכם לבקש ממני. אני חושב שלא כך מוכח מהספינה, אפשר לדרוש ממנו, השניים מוצדק לדרוש ממנו.
אני רוצה להגיד את זה,
רגע, רגע, רבובן, שנייה, רבובן, תני לסכם, תני לסכם שנייה וכבר תתייחס. השאלה היא, האם מוצדק לדרוש ממנו? הוא במציאות תרוד במצווה, וכרגע דעתו אינה פנויה לכוונה. האם מוצדק לדרוש ממנו, תפנה דעתך, או שזה מאמץ שלא דורשים מאדם שצריך לקיים מצוות עשה? פרקטית, מצוות עשה פרקטית זה באמת לא מאמץ, אז הוא יניח תפילין, אלא שהוא שיקור ודברים אחרים. עד כאן מה שאני חושב. מה אתה אומר, רב ראובן?
אז הוא אומר שבמי שאנחנו דורשים ממנו, אז הוא יכול.
כן.
אני אומר להפך, אני אומר, במי שהוא לא יכול, אז אנחנו לא דורשים ממנו. מתחילים ממנו, הוא לא יכול.
על זה יקשה עליך אברהם. תחזור על הקושיה.
על הצינת...
כן.
כנראה שיש הבדל, שאנחנו מבינים את ה... סליחה למילה, את הפסיכולוגיה של אדם,
שצינת... רב ראובן, הוא התחיל עוד פעם. רב ראובן, רב ראובן. אבל הגמרא, יפה, הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא
לא
שואלת. הגמרא שואלת, מה ההבדל בין עבדה שפינתו בים, עבדה שפינתו בים לבין חתן? הגמרא אומרת, זה תרדה של מצווה, זאת תרדה שנה לא של מצווה. הגמרא לא אמרה שאנחנו צריכים להבין את הפסיכולוגיה של האדם. איך הם זה בגלל הגמרא? הוא נתלה בך.
הוא רוצה לומר,
אני לא
שואל. הגמרא אומרת שמי
במקרה של מצוות, אם פה אנחנו מדברים על התרדה, במקרה של מצוות הזה שאני לא צריך לעבור את החומש, אם אני לא חושש שאני ארד מנצחת עימות, אולי מותר לי לשלם יותר?
אולי, אני יכולה צריך לדמות את זה למה שיש פה בהמשך, אולי יש ויכוח עצום על הדבר הזה. הגמרא לגבי צדקה אומרת, אתה מבזבז, אל תבזבז יותר מחומש. השניים יש חילוק מצדקה לשאר המצוות. זהו רבותיי, אנחנו נעשה סיכום של כל הדבר. אמיר, מה קרה? אנחנו נעשה עכשיו, מה? אנחנו נעשה סיכום של כל העניינים. אנחנו מוצאים פה משנה בברכות, כל ילדינו יודעים אותה בעל פה. חתן, פטור, עד מוצאי שבת, אם לא עשה מצווה. מעשה, בדיוק. אז משנה, אבל אנחנו בכל התעקשנו לשאול מה הטעם של המשנה הזאת שאומרת שחתן שנושא בתולה ועדיין לא עשה מצווה פטור עד מוצא שבת, מה הטעם המשנה הזאת? מה זאת אומרת לפתור עדיין מצוות עשה? קריאת שמע מצוות עשה כמו כל המצוות, ולא לפתור אותו ממנה, זה ודאי לא פיקוח נפש, זה גם לא אונס שעליו נאמר אונס החן הפטרי ולנערה לא תעשה דבר, כי רואים שספינה הוא כן יכול. זה גם מוזר לומר שזאת תקנת חכמים, אין לזה זכר בגמרא. גם לדעתי זה סתר את ההיגיון הכללי של תקנות חכמים, שלא באים לשנות את סדר העדיפויות של התורה, אלא לדאוג שאנחנו לא ניקשת. ולכן אני אומר שיש הבחנה בין אונס במצוות עשה לבין אונס במצוות לא תעשה. אונס מצוות לא תעשה הוא חידוש עצום של תורה, הוא לא סברה פשוטה. אם לא היה כתוב בתורה בלנערה לא תעשה דבר, היינו אומרים אם באו על אישה באונס חייבת חטאת, כי לא הנחש ממית, החטא ממית. אם באו על אישה באונס חייבת חטאת. נכון, נכון, היה אפשר, נכון, נכון. ואני אומר אולי שהייתה חייבת מיטה, אבל לא, לא, לא רוצה לפתוח את הדבר הזה. אולי אפילו חייבת, אתם יודעים, כי אונס יש בו צעד שהוא יותר גורם משוגג. למה? כי שוגג לא ידע מה קורה איתו, ואונס טועה בעיניים פקוחות לקראת העבירה ואין לו ברירה. טוב, ברור שזה לא ככה. רב ראובן, טוב שהתורה אמרה לא כך, ונערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא משפט מוות. אבל כל זה במצוות לא תעשה, בעבירות. מצוות עשה בלי מקור, חכמים אמרו המבזבז על לבזבז יותר מחומש. מה הסברה? שאדם צריך, ברור שאדם צריך לעשות מאמץ כדי לקיים את המצוות, אבל מהו המאמץ? מאמץ שיאפשר לו לחיים תקינים. צריך מאוד להיזהר מהיישום של ההלכה הזו, מאוד להיזהר שחילה לא נקל ראשנו במצוות. אבל מה שמצאנו פה זה שאדם שיש חשש שירד מנחסיו, לא צריך לקחת את הכסף הזה ולקנות בו אפילו תפילין. לא, זו סברה, זו סברה. חכמים לימדו אותנו אותה, אם חכמים לא היו אומרים את הסברה הזו, אינני יודע לאן היינו מגיעים בדעתנו. טוב שלימדו אותנו, זו סברה. לא על זה ולא על זה. הוא לא, אפשר להגיד שהוא עבר עבירה.
הוא בדיוק כמו אותו אנוס. הוא לא עבר עבירה. לא, באנוס אתה אומר שהוא עבר.
אני אומר שהוא עבר.
הוא מגיע לו עונש.
הוא לא היה צריך לעשות את זה. עכשיו הוא עשה את זה, הוא עשה דבר לא טוב, לא נכון. אני אומר שחכמים גם את המצב הזה המורכב, המקרי, הרגעי של אדם שטרוד במצווה, אמרו, אתה צודק. פה אמרו עוד סברה, סליחה, אמרתי שלוש סברות, אבל אמרו עוד סברה, אתה אמרת סברה, אמרנו שלוש סברות, חזר כל חמש סברות נאמרו פה, פיקוח נפש, עונש למנהרות, אז דבר, דרבנן, רבו ונחי זה חזר ואמר סברה רביעית. מה הסברה רביעית? אין מה לדבר איתו, הוא לא איתנו בכלל. זה דבר מוזר, הוא כן איתנו והכל בסדר. הוא לא איתנו, הוא לא איתנו. מה תדבר איתו? הוא לא איתנו. אז זה רואים הגמרא לא כך, משה שאברהם אמר בצדק. כתוב שבספינתו בים, הוא יכול להתגבר. בעצם השאלה היא, הוא יעשה מה שאנחנו נגיד לו. והשאלה היא,
הוא מנסה להגיד, אנחנו נגיד לו שהוא חייב לנצח, אם הוא לא יצליח.
יופי, שכלל את זה אברהם, אתה שומע? אתה שומע, רב ראובן? הוא שכלל אותו, הוא אומר, תנסה, אנחנו נגיד, למה לא אומרים לו תנסה? יפה מאוד, מצוין, אתם שומעים? אמיר, יותר מה שהוא אומר, למה לא אומרים לך אתה, תנסה? אולי תצליח בעזרת השם? אז לכן אנחנו אומרים שהוא יכול לקיים את המצווה, יכול לפחות אולי, ובכל זאת הדרך הנכונה היא לא לקיים אותה. אולי מותר לו להתאמץ ולנסות בכל זאת, זה סוגיה נוספת, אבל אובייקטיבית הוא לא מחויב גרום לעצמו לקיים את המצווה. זה מאמץ כבד מדי ביחס למצוות עשה, אבל זה מורכב משלושה נושאים. א', הוא טרוד, ב', במצווה, ג', המצווה היא מצווה של כוונה ולא של מעשה. היא מצווה מעשית, מה הבעיה? אתה עושה הרבה דברים, אתה אוכל לאכול בוקר.
הוא טרוד, זה מצווה וצריך כוונה.
אני לא זוכר, זה לא אותו דבר, אבל אני לא זוכר. שואלים על דרגת מזון. מיכאל עוד באווירת יום הכיפורים אומר, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרשים כהן גדול מביתו לקראת פלדרים. האם בשבעה ימים הללו הוא טרוד במצווה? זה לא נראה לי קשור. בגמרא הביאו תאים אחרים. יש מחלוקת בגמרא ביום האם למדו את זה עם פסוק מהתורה או שזה דין דרבנן. מהו דין דרבנן?
שלא יתאמה.
כן, שלא יתאמה. אז אני לא כל כך רואה את התרדה, זה סוגרת. רבותיי, אני חושב ש... לא פתור משום דבר. סיכמנו את הדבר הזה, רבותיי, אז יש פה לימוד גדול מאוד, חשוב מאוד. לפי מה שאני מבין, הדין שיש לנו לפנינו זה יישום נוסף של ההלכה המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, ליתר דיוק, מעשר כספים. כלומר, חומש זה כבר אולי אסור לו, פה כתוב אולי שמותר לו. מעשר כספים, המשנה ברורה אומר שיותר מעשירית אדם לא חייב, אולי הוא רשאי. אורח חיים, סימן תף רש ממוו בבור הלכה, שיעורי בית לשבוע הבא. ואם זה לא בתף רש ממוו, זה שם באזור. יחות אתרוג. כן, שם זה, יחות אתרוג. עוד לא, סבלנות. טוב רבותיי, אנחנו נפרדים שבוע הבא לכל המועד.
לא של מועד.
זה כבר...
תרדה גדולה.
הרב, תרדה גדולה.
אז אנחנו נפגש בעזרת השם בעוד שבועיים.